יום שלישי, פרשת משפטים. שלום וברכה, אנחנו פותחים את הפותח של היום עם הדיל המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובנייה בביתר עילית. זה הדיל ראשון מסוגו בכל תולדות הבנייה בעיר, כנראה שגם בכל עסקי השכנים, הרחבות, תוספות הבנייה והפיצויים שנרקחים בין שכנים שמוצאים מרפסת לבין אלה שנשארים לשבת קצת בחושך. החברי ועדת תכנון ובנייה בעיריית ביתר עילית כאמור, כנסו יחד עם מהנדס העיר, אבישי מירון, לדון בבקשות שהוגשו על ידי תושבים. התקלו שם בסיפור בלתי שגרתי, הוא התפרסם בביתר עילית אונליין. אחד התיקים שהתנהלו על תוספת לדירה בגבעה A, הביאה אחת השכנות התנגדות חריפה לטענתה, תוספת הבנייה של השכן תחשיך כמה חדרים, שזה יגרום לנזק. השכן מצדו יצא לשכנים המתנגדים פיצוי כספי. אחרי שיח אחר בין הדברים, השכנה אמרה שהיא מוכנה לוותר לעשות ההתנגדות. התנאי אחד, התנאי הוא שהמבקש, כלומר השכן, התחיל מאוד בקביעות הדף היומי. אמרה הוועדה, נדמו לשמוע את הבקשה. מראה לי איזה עיתון מקומי, השכנה סיפרה שבאחד הימים הסתכלה אל האזור שאמור להיות שם התקרה שתחשיך את הבית, וחשבה לעצמה, הרי כסף בא, כסף הולך, אני רוצה משהו נצחי. אני אסתכל כל יום על התקרה הזאת בשבע וחצי שנים הקרובות, ואני יודע שיש לי תמורה. ככה הבשילה ההחלטה להצעת הדיל המיוחד עד להגשת הצעה בוועדה. כשמהנדס העיר שמע את נוסחת הפשרה הבלתי שגרתית, אז הוא הגיב בהתרגשות ואמר שהוא כבר 14 שנים בוועדה, ובחיים לא נתקל בכזה ויתור, כל כך נדיר, ועוד בתמורה לדבר רוחני שכזה. דבר מדהים ומרגש. אחרי האלם הראשוני, אז השכן נענה לבקשה, אמר שהוא כבר לומד את דף היומי, אבל הוא מוכן להקדיש את זכות הלימוד כמובן לשכנים. הילדים יצאו מחוץ למליאת הוועדה לערוך הסכם. אחרי זה הם חזרו לחדר הוועדה, השכנה הסירה את ההתנגדות. אחד מחברי המועצה שנכח במקום שהתראיין, גם הוא אמר שאין ספק שזה התיק היחיד בהיסטוריה בוועדת תכנון ובנייה שנפטר באופן רוחני. מרבית התיקים הפשרה על פיצוי כספי, פה זה השנה לגמרי. אבישי המהנדס אמר במליאת העירייה, אחרי זה שהוא הרגיש שזה רגע של קדושה בחדר באותו זמן, אני מקווה ששאר תושבים ילמדו מהוויתור המכובד הזה. נו, אולי גם אבישי בעצמה יתחיל ללמוד אפרים, יד רבה. ואנחנו ממשיכים לסיפור הרמי, רבותיי. סיפור על ידי הרב ישראל למברגר, מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. לקראת ראש השנה תף קוף סמך. כן, עברו כבר איזה 200 ומשהו שנה מאז. התנצו רואי תשובה בליבו ובמחו של הברון אייבישיט. רבי נימין וולף אייבישיט זצ"ל. זה היה חודש לפני המועד המתוכן לנישואיו עם ביתו של אחד השרים רחמנא ליצלן. אבל כאמור, כבר בראשון חל אצלו מהפך לטובה. בעשרת ימי תשובה של אותה שנה השליך את כל העברו מאחוריו, קבע מזוזות מודרות בארמון, חסל סדר הנשפים, שרי המלוכה ואנשי החברה הגבוהה לא עלו על דעתם לארגן מלאדם. חסל גם סדר המסיבה הפרטית שם קיים מדי שבא בארמון. אולי גם חסל סדר שירותי הייעוץ הסתרים שהוא היה נותן רוב חוכמתו וקסמו לכל שר בענייניו. בליל יום הכיפורים הגיע לבית הכנסת, שם הוא היה כל היום, כל היממה, עשה תשובה גדולה על כל האבונות שלו, בכה כל היום מעין הפוגות. עד שנסערו כל העם בתשובה, שכיבדו אותו בעלייה לתורה, הוא יחזיק בספר התורה, נשבע בכל כל רם, שמעכשיו הוא יבוא את השם בכל כוחו לצאת נפשו, שהוא רצה להקים בית בישראל, רבו עליו הקופצים בעצות עם בתי השירים, אחרי זה פלא עם כל מועמדת, הוא היה נפגש אישה אחת, ומיד משיב תשובה שלילית, כולם התפלו, מה יש לי בעל תשובה בית 60, שמציעים להרצות נכבדות וטובות, תפצל את כולם. הוא המשיך להיפגש, ורק אחרי שנפגש עם מיכלה, לך, נתן לה תשובה חיובית. טוב, כולם, הסקרנות הייתה חזקה בלב כולם, אבל מי יעז לחטט בליבו בקרביו של הברון הנכבד? רק במהלך השבע ברכות, כתוב לב הברון ביין, אז איזה אחד מהמכרים לשאול, מה הוא סירב באופן כל כך גורף לכל ההצעות, ומה נשתנתה הקלה הזאת מכל הקלות. ואז גילה הברון לסגור ליבו, הוא סיפר שבכל פגישה חשפתי שלב כלשהו, את הסוד הנורא, לפי כל חזרתי בתשובה, היא לא כמו שזה מסתדר כלפי חוץ. אני חושב להמשיך וליהנות ממנעמי החיים, ומוזל להקים בית בכזאת רוח. כל המעמדות שאיתן נפגשתי הסכימו לשתף פעולה בתרגיל ההסחך. אז מיד הבנתי שהן לא מתאימות לשאיפות הרוחניות שלי. רק זו האחרונה הודיעה לי מיד, שלום ולא להתראות. לקח לי הרבה זמן לשכנע אותה, שרק עשיתי תיקון בשביל לעמוד על טיב המדובר. אנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. האוכלים בגינה או במקום ציבורי, איזה נוסח יאמרו באורח מנוי שלך, רוח אמרו בבית הזה. יש את ברכת האורח שמובא בגמורה. אז כתוב שמי שאוכל בבית ששייך לאקום, פוסק המשנברו שבנוסח רוח מנוי יגיד, רוח מנוי שלך לנו, רוח אמרו בבעליכוסינו ובישבוסינו, מה אתה בעדון? למכר גם פוסק רבי יצחק זילברשטיין, לברך במטוס ששייך לנוחי. בכוח זה הוא מוסיף. תובע בחישוק חמד, שגם מי שאוכלים במקומות ציבוריים, שהם לא בית, גינות ציבוריות וכדומה, שיגידו בברכת המזון, תנו את החזה ברחמון, ולא יגידו, רחמון הוא ישלח לנו, ברוך אמרו, בית שזה, והשכון זה שאוכל לעולם. עוד כתוב המשנברורי, שלעניין נוסח, רחמון נבוך זו על הבית שזה, אין בעיה להגיד אותו, גם בבית ששייך לאקו, בגלל שהכוונה בבעל הבית שזה, על בעל הסעודה. אלה שאוכלים במסעדה או במלון, זה התגריש של ישיב, שצריכים להגיד, אורחמון הוא יבורך הסבל הבית הזה, אפילו שהם משלמים. ולמה? הסבר הרבלי ישיב, הוא לא היה מכין להם סעודה, הכסף שלהם, לא היה מסביר אותם, לא היה להם מה לאכול. אבל לגבי הברכה המיוחדת, שמברך האורח את בעל הבית, ירודן של איבויש, הוא כותב במשנברורי, שמי שמשלם על סעודה, הוא לא מבורך אותו. אנחנו משיכים חדשות דירשו, בעקבות הגידול האדיר בכמות הנבחנים, עשרות אברכים תלמידי חכמים השתתפו בערב עיון והכשרה לקראת הצטרפותם למערך בודקי המבחנים של דירשו. בתוכניות קינטרי ודף כולל של דירשו. בודקי המבחנים, מרביתם מגידי שיעורים ודפיים מבקילות הקודש, חלקם רמי מישיבות קדושות. לא הדרכה מעשית איך לבצע את מלאכת בדקת המבחנים שנכתבו בעמל ובהגיעה רבה על ידי הנבחנים. שהתייגו בתלמודה משך חודש שלם כדי ללמד את ידיעותיהם בקור המבחן. רב הגאון רב ויגדור ברנשטיין וראשי דירשו עשה דברים לפני הבודקים החדשים, הגיש לפניהם את כובד האחריות שמוטלת על כתפיהם בשעה שהם בודקים את המבחנים. צריכים לזכור, הוא אומר, שכל אחד מהמבחנים יקבל בתוכו השקעה אינסופית. אם ניתן ללמד ציון נמוך ממה שמגיע לו, זה עלול לגרום לנזק גדול חזוכה אלה. גם בהיבט הכספי בגלל שהציון ישפיע על המלגה שלו. אבל ציון שגוי עלול גם לפגוע במוטיבציה של הנבחן, במוטיבציה שלו להמשיך ולהשקיע בחודשים הבאים. הוא הדגיש הרב ברנשטיין את החשיבות הגדולה של העמידה בסדר הזמנים שנקבע על ידי ארגון. ולדיר שהוא ראה חשיבות עצומה בעמידה בלוח הזמנים. היה תלנו שכל נבחן יקבל מכתב הביתה עם הציון שקיבל נבחן האחרון וגובה המלגה שמגיע לו, אם אכן מגיע לו מלגה. עוד לפני שהוא ניגש לבצע את המבחן של החודש הבא, היד הזה הוא קודש קודשים, אנחנו מביאים בו חודש אחרי חודש. כעת שהצטרפתם, הוא אומר, מצוות בודקי המבחנים, צריכים להבין את החשיבות של זה. שתף באופן פעולה מלא עם הדרישות ולא אחת מנים הצפוף. האחראי של תוכנית קיננטוריה בדירשו, הרב הגאון רבורי קסלר, הוצא את ההדרכה המעשית. עבר עם הבודקים על שורה של מבחנים, כשמותח יחד איתם את סוגי התשובות שניתנו לשאלות. בין היתר, הוא אומר, אפילו ש... צריך לוודא שהנבחנים ענו תשובות נכונות, הבודק חייב להתבונן בתשובות להבין שפעמים רבות אפשר לענות תשובה אחת במספר סגנונות, ולכן חשוב לוודא שהתשובה אכן שגויה לפני שהבודק פוסל אותה. הרב הגאון רבי ישראל ליוש, רם בישיבת אהבת אהרון ואחרי המבחנים בקינן תוירה, גלה לפני בודקי המבחנים את תהליך המורכב שעוברים המבחנים, התהליך. יש לו כתיבת השאלות, דרך הביקורות החוזרות ונשנות, ההדפסה, ההפצה, האיסוף והחלוקה לבודקים. מתן הציונים, תחשיב המלגות המגיעות למבחנים, כשהוא מדגיש שבודקי המבחנים צריכים להיות מלאי אכפתיות והערכה לכל מבחן שהעמל מתייגע. ואידך, על להקל ראש במתן ציונים, מבחני דרשו אלה שאנשים שבאים להיבחן לא בגלל שהם רוצים מלגה, ובעיקר בגלל שהם רוצים לדעת האמת, איפה הם אוחזים, כמה הם יודעים. חשוב שלא נרמה אותם, ניתן לכל אחד את הציון המגיע לו. לא יותר, בוודאי שלא פחות. אם נסחתם, הרב חוזר דב שמן דייץ' מנהל פרויקטים בדרך שהוא שיסביר לבודקים שציוני הנבחנים מוזנים במערכת פעם בחודש, ולכן ישנה חשיבות רבה מאוד שהבודקים יעמדו בלוח הזמנים. אם בודק אחד לא יעמוד ביד, הוא מחר חלילה לא גרום לכך שכל הציונים של כל הנבחנים מוזנים במערכת באיחור. רואים שיש מקרים שלא נסורים בלתי צפויים, ולכן בודק שורה שמסיבה כלשהי לא יכול לעמוד בקצב, יש חשש שלא יכול לעמוד ביד, הזמן לפנות לדירשום, אני אדאג לאסוף מהבית המבחנים להביא אותם לבודקים אחרים, שיתקנו בקצב יותר מהר. במאמץ משותף של כולם, נוכל, הוא אומר, יחד להמשיך ולשמור על העמידה, לשמור על העמידה ביד, שתאמור, חשוב מאוד. עוד הוא עושים שאנחנו משקיעים מאמצים רבים, שהנבחנים יוכלו להתקן בציונים שלהם בהקדם האפשרי. דואגים שהמידע ינגיש לכל מבחן בכל הפלטפורמות האפשריות, משיחת טלפון עם דירשו, איך ציונים מגיעים למבחן במייל האישי שלו, ועוד עדכון, ועד עדכון הציונים במכשירי קהילות שמותקנים בבתי הכנסת. כל זה אומר כחלק מהשירות המיוחד שמעניק דירשו לכל מבחן, תוך כבוד למבחני דירשו בפרט וללומדי התורה בכלל. ואנחנו משכים ילומים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים שנאמרו על ידי הרב גורן ברוך מותחי זרח השליטה לרב ברמן ביצד נאמן לפני כמה שנים. הוא מספר, הוא אומר, אני אספר סיפור מיוחד שהרגש אותו מאוד, מדובר בוועד את אורס המוסר שלא ראיתי דוגמתו. אחת השבתות הוא אומר, פנו אליי קבוצה של ילדים, רובם עוד לא היו בר מצווה, עם בקשה מיוחדת. הכנסתי אותם, הביתה ישבתי אותם, מרבותם ילדים מהשכונה שאין לי שום היכרות איתם. הבקשה שלהם, שאני אמסור להם ועד מוסרי מדי שבוע. באתי עליהם והיררתי לעצמי, בטח אלה ילדים שעדיין משובת המשחקים לחלטם. חשבו עוד איזה תעלו לעשות אותם גדולים, שמחשיבים משיחות ושיעורים. ניסיתי לטעות על קנקנם, להוריד אותם מהרעיון הזה. אבל התבדיתי, הם היו נחושים במטרה, ביקשו ושוב בפצור שהם באמת חשים שחסר להם הדרכה. ההכרה כבר מיינקות, להתחיל. בדרך העבודה להציב דרכם להעמיד את הסודם, היסודות האלו שיסויים להם מגבילתם. כשנוכחתי בזה אמרתי להם שאני מסכים לרעיון, אבל ביקשתי שזה לא יבד ארצלאי, שם מודברים משפת המעשה. אני מבקש תכלית מעשית, להתבונן יחד, מה החסרונות שיש לנו. נמצא דרך עבודת המוסר עצות, דרכים, איך לשפר את הדרכים שלנו. הופתעתי מהתגובה שלהם, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, הם אמרו כמעט פה אחד, ושבזה ביקשנו את הוועד, זה המטרה. אמרנו להתחיל מיידית, ככה בכל שבת לקרב השעה, אבל קבועה ונחושה. הספקתי במידת הרצינות ובכושר ההתמדה, אבל הופתעתי, הרגשתי כאחד, מבקח כיצד כבר חודשים ארוכים מתקיים הוועד בקביעות, מדי שבת, שכל שבת מדברים על הבעיות שקרו לנו במות השבוע, מה דרכים המעשיות לתקן דרכם ומתן השבוע עד הבא, ואני בתוכם כאחד מהם, שהכל מלווה בקבלות, בעבודה מעשית, שמרוממת את האדם באשר הוא. היום הוא אומר, אני יכול לומר, הוא מסיים הראשי ורוחמותכה, מזרח של שליטה בהתרגשות, אני גאה בזה שאני אחד בני הוועד המרומם של אותם ילדים, קיבל אצלי דברים שהם מקבלים על עצמם, ואני אומר במלוא הכנות, הלוואי והייתי מתקדם, מתעלה בעבודה עצמית החשובה של כל אחד מהילדים הללו שממשיכים את דרכו אשר בשרו הנצלת הזאת. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. ילד שמפוצץ חזיזים וכדומה, האם מותר לקחת ממנו? אז אומר הרב שוורד עוד אסור לפוצץ חזיזים ונפצים וכדומה. ייקח שש כוס נפושת לזקנים ולנשים, וכתוב המוות יתחווה יוכל בדיני שמיים, אפשר לבקש איזה מחילה כי הוא לא יודע מי הוא יפחיד. וכתוב הגאון רבי ציון כהן בצבי כהן, סליחה, בספרו מגיל הססטר, שם הגרח פלזי, שהפזיסים האלה נשתרבו מנהגי הערבים, ואין נכון לעם ישראל לנהוג כן, שום מקום ושום זמן, והעושה, עובר על ליס יסק עם מעשיים. כתב שרבניסים, רבניסים קראי, זה צהלורה שמותר לחטוף מידם את הפצצות, ועושים שם הגר זילברשטיין, שהם חנכים את בניהם, ואינם מכל בעלה, יסקו להפעולם לחופה לשמחה, ולשמוע כל ססון וכל שמחה, כל חטא וכל תל. אנחנו משיכים דפיים בהלוך, אנחנו חוזים בשעה טובה בסימן תוף מונזיים. בצד מפרשים חלה המאמצות, ומהם התנאים לצירוף סל שמחייב בהפרשת חלה. כך ועל עוד נושאים העניינים, נוכל ללמוד היום בדף הרמי בהלוך, חייבה לשמוע בשלוחה אחת בשירום פי הרבנים הגאונים, וכדרכי, ונלמד גם אנחנו תנאי דפיים בהלוך. ומצוות הפרשת חלה נאמר בתורה, ראי שישר יסייסכם חלו תורימו. הריסה פירושה בצק, והיינו שלכתחילה צריך להפריש את ההחלה בשלב של אחרי הכנת הבצק לפני האפייה. אם לא הפריש לפני האפייה, חובה כמובן להפריש אחריה. הוא הזכר גם בתורה, והיה בפרשכם מלחם אורץ, תרים את תרומה, זאת אומרת גם שעה שאוכלים את הלחם. היינו אחרי האפירה צריך להפריש את ההחלה. מכיוון שבדרך כלל אין במאפה אחד בפני עצמו שיעור חלה, זאת אומרת, הכמות שמחרב בהפרשת חלה, צריך לצרף את כל המאפים שנאפו מהצק הזה, שצריך בהפרשת חלה בתוך כלי אחד, זה שההפרשה תחול על כולם, ועל הפעולה הזאת נקראת בהלכה צירוף סל. צירוף סל מחייב מהפרשה גם באופן שקודם לכן לא יהיו הפרשת חלה. דהיינו, שאם הפכו מספר בציקים, כל אחד בפני עצמו, ולא בהם שהוא חלה, ואחרי האפייה נעשה בהם צירוף סל, הרי הם חייבים בחלה. עטיפה של מספר מאפים יחד במגבת, סדין וכדומה, יש לדין של צירוף סל. ייתכן שגם כיסוי מלמעלה נחשב כצירוף סל. כלי שאין לו דפנות, כגון שולחן או מגש שטוח, אז יש ספק אם אפשר לעשות על ידו צירוף סל, כך גם כשמצרפים אותם בתוך כלי. כיוון שהמאפים הבולטים, חוץ לדפנות של הכלי, הן לא מתחייבות בחלה, ולכן צריך להקפיד את התחילה שלא יבלטו החוצה. כשהם בולטים צריך לחסות אותם מלמעלה. בני מאפה שונים עם הבעלים הקטנים שלא יגיעו אחד בשני, אי אפשר לעשות בהם צירוף סל. ואם הם לא מקפידים על זה, אלא רק אתם שלא יתערבבו, בזה שכבר מכל הלב ופוסקים, יש מול צירוף סל. כשאין הקפדה על תערבות המילים, אבל הם עושים את אחד, שלא על מנת לצרף את המחיר וחלה, אלא סתם לתור אחסון, למשל, או שהוכנסו לו את החול ללא ידיעת הבעלים, בזה שמכל הלב ופוסקים, אם זה נחשב לצירוף סל. ארון שמחובר לקיר, יש אומרים שהוא לא נחשב ככלי לעניין צירוף סל בגלל שהוא מחובר לקרקע. כשכתבו להקל בזה בזמן הזה, שחיוכה לו מדרבון. בקרר ובמקפיא יש הסתפקו מחשבים ככלי או שאינם מחשבים ככלי בגלל שהם לא משמשים לטלטול. מה שבתוכם, מכל מקום, אין יחסון מלבד. גם משום שהם לא פועלים, ללא חיבור לחשמל שמחובר לקרקע. והם דונים מחשבים כמחובר לקרקע ולא ככלי. ודייתום צריך להפריש חלה בלי ברכה. אבל יש אומרים שאם נפח המקרה הוא פחות מ-40 סאה, שבין 330 ל-392, או 574 לשיטות השונות, דינו ככלי, וצריך להפריש חלה בברכה. ויש אומרים שאם נפח המקרה פחות מ-40 סאה, המאפים אינם מונחים בכלים נפרדים, צריך להפריש בברכה. ובהיעדר אחד התנאים, צריך להפריש ללא ברכה, ולא שניהם אין חובה להפריש ככה. עד כאן בניין לפעמים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. הגמרא נאמר שבלישת הבצק למצות לא ללוש בבת אחת מעבר לכמות שמחייבת, מעבר לכמות קמח שמחייבת הפרשת חלה, בגלל שעיסוי הבצק ברציפות בזמן הלישה, מונע את החימוץ שלו, ואילו בצק שגדול משיעור חלה, אין ידי אדם עשו אחד, שגדולות לעסוק בו מכל עבריו כנדרש, והוא הולך לומר בזה גם בזמננו. למרות שהכנת המצה מבוצעת על ידי הרבה אנשים, נוטות כלי עזר רבים והתנורים גדולים והכל נעשה במהירות רבה. אבל בנוגע לשעת הבצק המכונה כתבו הפוסקים, שמאחר ויש בכוח המכונה לעסוק הראוי גם בכמות גדולה של בצק, ניתן להלוש בבת אחת גם כמות הגדולה ושיעור חלה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, כשער פסח חל בשבת, נותקים את הבית מחמץ בליל י' ג' בברכה. כל דיני הבדיקה בין אלו דלי בשנים רגילות, מבטלים את החמץ אחרי הבדיקה, וביום שבת לפני חצות, מבארים את כל החמץ, מלבד החמץ המיועד לאכילה, עד לזמן איסור החמץ בשבת כמובן. זה כולל את הפת נסיעות השבת בלילה ובבוקר. ולחם משנה אין להותיר, אם הוא לא זקוק לו לאכילה בסעודה, לצריך להשתמש במצה כלחם משנה. נניח לו בסקית וכדומה כדי למנוע מגע בחומץ. ויש אומרים שמצה כמוקצה בשבת, נו, שאסור לאכול אותה, אבל הבית שיש פה ילד שלא רואה לקיום המצווה ולסדר לכל הדעות, אין המצב מוקצה כמעט שרויה לאכילה לילדים. דף היום יתנו דבלי, מי נוטל מים אחרונים בראשינו? מי היה קטין חורך שוקי? ואיזה תפילה תיקן רבינו הקודש ונוהגת עד ימינו? כך עוד נושאים מעניינים, נמדנו מסכת ברכות דף מ"ו. ולקראת סיום החפצים בחיים, לקראת סיום הפתיחה, מונח לפתחה עם עוד שני עשים האחרונים ברשימה, שעליהם המספר ישנו עשוי לעבור. דבר שקר תרחוק, במקרה שהוא מספר דברי גנות על החבר שלו, שזה בכלל שקר. שאז גם אמר חבוצה אם השתמש נוער למועצי שמרה, שהעון שלו חמור מסתם ושנור וברכיב את שלמת. הבאו מוסף מבין שם החובץ חיים, שגם לא משקר מה שלא רק משמיד את הרקע של הדברים, עד איזה גורם להבנה לא נכונה של העובדות, זה גם עכשיו תשאר כאילו קוצרת שמרה. עוד כתב החובץ חיים שהוא נראה שהוא עובר גם על והולך טוב ידרוכוב, שתבנו בזה ללך במותיו של הקדוש ברוך הוא, מהרוח הוא, חותר החום. הם רוצים בקדוש ברוך הוא במדות הקדושות והתאורות שהוא שונד לי לתאור בכל אופנים. אפילו על יש גרוע דמעות כמור במאי סאוכל. סכם החובץ חיים שנמצא עם כן, שהספר לשנור עובר על 14 אסין, מלבד 4-17 להבין. אומנם הוא אומר, לא שיחשב על כל המבט אחת. יש אסין עולם שייכים רק באופן מסוים, שלהם בעצם אחרים לא שייכים בו. אבל מכל מקום הוא אומר, מי שרגיל באותו אבון של לשון הרע, סופו שהוא עובר על כולם. לא בסיפור אחד, אלא בכמה סיפור. אמרו מסוף המביאים שבספר יקור הדין, להגיר שום מנר, הוא מונה עוד כמה אסין עולם שומרים עליהם בדיבור השנור. למשל זכור שאיר כתבתו את השם יצחו עמיד בו, עובד איזה שם להקחו, חיים אסה, מיור קבולה, תור שם חמורה, עשור רבה סטוי ועוד. עד כאן עניין חפצך יומי. ועשים רבותיי, חזקות יומי. אז זה היור צעד של המערי, רבי יהושע מבל. אז מובא, בשמו שאדם צריך לדעת שככל שירבה לעשות מצוות, כך יזכה לקבל דוספת קדושה ולהבין יותר. לא שאך להמתין בעשיית המצוות עד שיגיע למדרגה ראשונה עליונה ובנת פנימיות, אלא צריך, הוא אומר, לקיים כל מצווה הבאה לידו. תודה רבותיי, לקיים כל מצווה, כל מצווה שמזדמנת לידינו, לא מצליח מצוות שאנחנו חושבים שהן לא לפי הדרגה שלנו, דרגה רוחנית, בטח לא הדרגה הגשמית. כל דיבור באמצע הלימוד, דיבור בצניות, כוונה ותפילה וכדומה. בעזרת השם, בעזרת השם, המקום יהיה בעזרים. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, בחנויות ובגשמיות, בכל טוב סדר.